אז בטקסטים טיבטיים מסוימים הם מתייחסים לאפשרות שמבחינתם היא מציאות. שמתרגלים ומתרגלות היו מסתובבים באדמות ובהרים ובעמקים העצומים שמתישהו נתחמו ונקראו טיבט. והתרגול שלהם הרווה את המקומות האלו והפך אותם לארצות של ברכה. עכשיו אני כמובן לא יודע אם דברים כאלה יכולים להימדד באופן אמפירי, והאמת שגם לא אכפת לי. אבל לפעמים אפשר להרגיש שיש בזה משהו, ולפעמים אפשר להרגיש שיש בזה משהו גם כאן, באנדור. לפעמים גם במקומות אחרים. שיחד עם כל השערות והתזזית ואי המושלמות של הלב והתודעה, שבהחלט מוזמנים להיות מאוד לא מושלמים. אנחנו גם יושבים ויושבות בתוך שדה של ברכה. בואו נשב לכמה דקות. אז עכשיו, בזמן הזה, אחרי הצהריים האלה. אני רוצה להרהר יחד איתכם, אתם תצטרכו לאותת לי בדיוק את זה. אוקיי. אני רוצה להרהר יחד איתכם, לגשת יחד איתכם, לנושא של רפיוג', מפלט, מחסה. המילה בפאלי היא סרנה. הכיוון שבו הנפש מבקשת ביטחון, הדבר בו היא נותנת אמון, הדבר לקראתו, היא נעה וזורמת. רוב ברבע, שהיה המורה, מורה מרכזי בשבילי, אולי המורה המרכזי שלי, כנראה המורה המרכזי שלי, גם בדברים שהוא אמר וגם בנוכחות שלו היה שילוב מאוד מעניין. האמת שאני חושב עכשיו על זה שהשילוב הזה הוא מופיע כהמשגה פילוסופית אצל מרטין בובר, שמדבר על השילוב של אישור ודרישה. ולרוב בהחלט היה את השילוב הזה. מצד אחד, אישור מאוד רדיקלי. משהו בנוכחות שלו אמר לך, הוא אמר לך. זה מושלם. זה לא צריך להיות אחרת. אין עם זה שום בעיה. ואמר את זה מתוך כנות מאוד עמוקה ובכוונה מאוד מלאה, ובצורה שבאמת גרמה, לפחות לי, להרגיש שבאמת. בהשראתו, בנוכחותו. זה באמת בסדר גמור, זה באמת מושלם, באמת אין שום בעיה, זה באמת לא אמור להיות אחרת. והייתה בנוכחות שלו, וגם בדברים שהוא אמר, גם מימד של תביעה מסוימת. עכשיו, זו לא הייתה תביעה לוחצת או כובלת, אבל היא כן ביקשה משהו, ואחד הדברים שהיא ביקשה, בצורה מפורשת לפעמים, זה שתהיה ברור, או תהיה ברורה עם עצמך. עכשיו אני אדבר בזכר, כי אני חושב על מה שזה ביקש ממני. שתהיה ברור עם עצמך, במינוח שלו, What are you going for? What are you going for? על מה אתה הולך בחיים האלה? החיים קצרים. לא שבאמת אפשר להגיד אמירות מוחלטות בנוגע לקצרים וארוכים, אבל מרגישים קצרים. כשהוא אמר לי את זה, זה היה מאוד משכנע. כי הוא באמת היה מאוד חולה ו... היה חולה כשהיה צעיר, באמת חייו היו קצרים. והתביעה או הדרישה או השאלה, שנשאלה באמת מתוך חמלה, ומהדהדת את היציאה של הבודה למסע שלו, לא ביקשה לומר לך או לומר לך, הנה, תלכי על זה, תלך על זה, זה הדבר הנכון. אבל היא כן פערה איזשהו פערה משהו בקומפלייסנסי, בשאננות של הנפש ובשטחיות שלה, וביקשה תשובה כנה, וביקשה תשובה עמוקה. אוקיי, על מה אתה הולך? על מה את הולכת. במונחים יותר קלאסיים או מסורתיים אפשר להגיד, איפה אתה לוקח מפלט? כן, איפה אתה לוקח מחסה? לקראת מה הנפש הזאת הולכת? כן, שוב, לא במובן של מה יקרה לה, כי את זה אף אחד לא יודע, אלא במובן של לאן היא נשענת. ואם אתה כן נעים עצמך לגבי הדבר הזה, ואם אתה עושה את הבחירה האמיצה ביותר, הרצינית ומלאת החדווה ביותר שאתה יכול לעשות, את יכולה לעשות. החומלת ביותר. הנפש תחפש מפלט ותמצא מפלט. אני תחפש מחסה ותמצא מחסה. כל הזמן, כל הזמן. השאלה אם אנחנו לוקחים מחסה או מחפשים אותו במקומות שבאמת יש להם את האפשרות ואת הכוח, כן? לתת מענה אמיתי, לתת מענה כנה. מיליוני בודהיסטים, בטח עשרות מיליונים, אולי מאות מיליונים, מי יודע, בכל העולם. לוקחים כל יום מחסה. אני לא יודע מה זה אומר בשבילה. אנחנו יכולים לשקול מה זה אומר בשבילנו. הם לוקחים מחסה באמצעות משפטים, מילים, אולי חלקכם מכירים אותם, מילים יפות. בודם סרנם גצ'אמי. כן, אני לוקח מחסה, אני שם את מבטחי בבודה. דמם סרנם גצ'אמי. שמה את מבטחי בדמה. סנגם סרנם גצ'אמי, אני שם את מבטחי. לוקחת מחסה בסנגה. ואנחנו מוזמנים לשקול מה זה אומר בשבילנו. מה אנחנו מוצאים שם כתוכן של המילים האלו, אם אנחנו מעוניינים, אם אנחנו מעוניינות. כן? והשאלה כמה אנחנו בודהיסטים, לפחות עבורי, מעניינת רק קצת פחות מהשאלה, האם אפשר למדוד את הברכה ששרויה על טיבט. כן? זאת אומרת, לא מעניינת בכלל. אז לקיחת המחסה הזאת, או האפשרות הזאת של רפיוג' שהיא הזמנה. וקריאה. זו שאלה שאפשר להתחיל איתה. זה במה הנפש שלנו לוקחת מחסה, איפה היא מוצאת מפלט ומקלט. כשאנחנו לא באמת שואלים את עצמנו. אנחנו פשוט חיים בתוך מה שחבריי באנגליה קוראים לו ה-dominant culture. חיים בתוך הזרם החברתי של מי שסביבנו ומה שהולך ו... לא באמת שואלים את עצמנו, what are you going for? על מה את הולכת? כן, על מה אתה הולך? אז במה הנפש עשויה למצוא מפלט או למצוא מחסה שם? וחלק ממה שהבודה היה מציע לעשות, בנוגע לדברים כאלה, זה לשקול אותם, לשקול מה התועלת, לשקול מה זה נותן לנו, איפה זה מוגבל, מה עשויות להיות הבעיות. כן, הנפש תמצא מחסה בכל מיני דברים, אפילו בדברים פשוטים ושטחיים, והרבה מהשאלות האלה הן לא רק שאלות יסוד פילוסופיות, אלא הן גם שאלות של יום-יום, של פשטות, של מה הפעולה ברגע. הנפש תמצא מחסה בסמארטפון כשמשעמם לה, כן? זה מה שהיא תעשה. לפחות של הרבה מאיתנו הרבה מהזמן. או לפחות ככה זה נראה לי. אולי יש פה קהל מאוד יוצא דופן. לנוכח תחושה קלה של אי נעימות, היא תמצא מחסה בגירוי דיגיטלי. כן. לנוכח חוסר ביטחון, היא תמצא מחסה בלנסות לתחזק רפיוטיישן, שייתן לי תחושה רגעית של ביטחון על ידי כן, מענה כזה או אחר. כן. תחושה של מצוקה או חוסר, היא תמצא מענה בצרכנות או באוכל או כל מיני דברים כאלה, והכל בסדר, כן? אני לא רוצה להגיד שהדברים האלה הם לא טובים, ודאי יש להם שימוש מסוים, יכול להיות שחלק או זווית מסוימת של השימוש שלהם הוא גם באמת נכון ובאמת חשוב ובאמת מועיל בזמן מסוים. השאלה היא, האם ומתי הנפש מחפשת בהם יותר ממה שהם מסוגלים לתת בצורה כנה? והאם ומתי הנפש יכולה לחפש תשובות יותר טובות? יותר ארוכות טווח, יותר מהימנות, יותר מרוות. כן, שמשאירות אותנו פחות עניים ועניות. הנפש תמצא מפלט בפנטזיה, לפחות הנפש שלי עושה את זה לפעמים, כן? שדברים מתסכלים או לא ברורים, או אני מוצא את עצמי, כן, מתפתחת איזושהי פנטזיה על איך דברים יהיו. כן? ולפעמים זה נורא ברור, ואתה יושב או יושבת במדיטציה, ויש איזו פנטזיה, ואת גולשת לתוכה או אתה גולש לתוכה, ולפעמים זה פחות ברור. אבל אתה מתנהל עם איזה תחושה של איך דברים אמורים להיות, ואיזה לחץ פנימי לכיוון הדבר הזה, כן? והנפש מוצאת מפלט בזה, באיזשהו מודל כזה קצת מלאכותי וקצת לא כנה. הנפש יכולה למצוא מפלט באחרים בחיינו, כן? ביחסים, בצורה שמבקשת מהם או מצפה מהם לאיזשהו סוג של סיפוק, או לאיזשהו סוג של ביטחון, שאנשים אחרים פשוט לא אמורים לתת. עכשיו, כמו שאמרתי קודם ועוד יותר כאן, לא צריך לחשוב את זה בצורה בינארית, להגיד אוקיי, אחרים הם לא חשובים. הם לא ייתנו לך ביטחון, כן? ברור שזה בינארי מדי. ברור, לפחות לי ברור, שהיחסים האוהבים, האמפתיים בחיינו, כן? הם שדה מאוד מאוד חשוב, שדה מאוד מאוד משמעותי. אבל האם אתה מצפה, האם את מצפה לאיזשהו סוג של אישור, לאיזשהו סוג של ביטחון, לאיזשהו סוג של מהימנות שאנשים אחרים ויחסים פשוט לא אמורים ולא יכולים לתת. ולפעמים לא רק מבחינת הרציפות, אלא גם מבחינת העומק, אולי הנפש רוצה משהו, צמאה למשהו, שלא יכול להינתן בדיוק על ידי, הנה האדם הזה יתנהג ככה, יגיד ככה, יראה ככה וככה, יחסים האלה יראו ואז הנפש תרגיש טוב. אולי זה פשוט לא הרובד הנכון שבכלל אפשר לצפות בו למענים מהסוג הזה. נפלט או מענה בנורמה או בגאווה או בהשתייכות לשבט הזה או לקבוצה הזאת וכן הלאה, והנפש מוצאת מפלט במקומות האלה. ואני לא יודע, זאת אומרת, אני מניח שיש כל כך הרבה אפשרויות, כל כך הרבה מקומות, כל כך הרבה אופנים שבהם הנפש כן מוצאת מאגן ומפלט דברים שאתם תדעו להגיד בעצמכם. אוקיי, הנפש שלי עושה את זה, זה נותן לה משהו, אבל זה לא מרגיש כמו זה, כן? זה לא כנה מספיק, זה לא עשיר מספיק, זה לא מזין מספיק. זה נותן לי את המענה קצר הטווח, אבל אוקיי. ואפשר לבלות את כל החיים ככה. אפשר? אפשר. וחלק מהחמלה, אני חושב, או אני מרגיש של המורה שלי, הייתה בתביעה הזאת, או בדרישה הזאת, היי. היי. כן. שים לב, או שימי לב שאת לא מבלה את כל חייך ככה. לא כי זה לא נכון, לא כי אסור, לא כי זה אומר שאתה לא טוב, אלא כי you deserve better. הנפש יכולה לי יותר, ואולי רוצה יותר. כן, הבודה יצא למסע שלו מתוך שאלה כזאת בדיוק. הוא אמר לעצמו, אוקיי, חיים קצרים. והניסוח שלו, ואני אעשה פרפרזה, כי אין לי את הציטוט ממש לפניי, אבל זה היה משהו כמו, למה אני, שנתון להזדקנות, למחלה, לכיליון, למוות, למה שאני אמצא מפלט בדברים שהם, כמוני, נתונים להזדקלות, לכיליון, למחלה, למוות? למה שאני, ביותי נתון להזדקנות, לכיליון, למחלה, למוות, לא יחפש את המפלט במה שהוא חופשי מכל זה? ולבודה הייתה בהירות. האמת שהוא לא היה בודה אז. זה הגיע מאוחר יותר. אבל נקרא לו הבודה לצורך הקלות. לבודה אז הייתה בהירות. או לסידרת אז הייתה בהירות. הנה, לא עשיתי מה שאמרתי. שיש אפשרות כזאת. שיש מקום כזה. המונח מקום או אולי. אבל שיש אפשרות נפשית כזאת או מפלט כזה. שנמצא לגמרי מעבר ללידה, להזדקנות, למוות, מעבר לדוקה. זה ברור לגמרי, בלתי מעורער שישנה אפשרות כזאת. ואני לא יודע מה מערכת היחסים שלכם עם אפשרות כזאת, אבל אפשר להכיר, או יכול להיות שאפשר להכיר, כבר מתוך החוויות שיש לנו כאנשים רגישים ומודדים. לפעמים רק רגישים, לפעמים רק מודדים, לפעמים שניהם. לפעמים אף אחד, בכל מקרה. בזה שיש ספקטרום, ישנם דברים שיש להם יותר, שנותנים יותר תחושה של מהימנות. נותנים יותר תחושה של עומק, יותר תחושה של עושר שניתן לבטוח בו, ודברים שכן, הם נותנים איזשהו מענה, והנפש אוהבת להתמכר אליהם, שזה איזה טוויסט של הדבר הזה, שלפעמים הדברים הפחות מספקים, גם ממכרים מאוד. אבל משהו בנפש יודע שזה לא, כן, שהוא נשאר יותר עני. עכשיו עוד משהו שיפיין את החיפוש של הבודה אחר רפיוג' אמיתי או מעגן אמיתי או כיוון שניתן לבטוח בו. זה שהוא מראש ניחח את המצוקה הכנה. והניחוח של המצוקה הכנה מאפשר למצוא מענה כנה. וככה זה גם היה עם המורה שלי. אני זוכר איזה פגישה איתו, זה היה לפני הקורונה, אז עשינו את זה בסקייפ. לפני התגלית של הזום. אני זה פגישת סקייפ. ואני לא זוכר אפילו על מה דיברנו. זה לא היה איזה נושא כל כך דרמטי. והוא כבר היה מאוד חולה, אז הוא הסתכל עליו ואמר לי, החיים נורא קצרים. ובמובן מסוים חלק מהכוח שלו היה שהיה אפשר להכניס את התחילית הזאת כמעט לכל משפט שהוא היה אומר. מה זה? הוא אמר, החיים נורא קצרים. וזה כבר חלק משמעותי מהפנייה אל עבר מפלט מהימן שאתה מנחח ורוצה למצוא פתרון למצוקה משמעותית, אולי למצוקה המשמעותית, ולא להסתפק בפתרונות קטנים ורגעיים למצוקות שהן בסופו של דבר קטנות ורגעיות, כן? אז קצת משעמם. אז יש לי זבוב שהולך בתוך האוזן, כן? אז כואבת לי הברך, כן? והבודה היה ממשיך, הוא היה קצת, הבודה היה טיפוס קשוח, הוא היה אומר, הוא עזב, אוקיי, אז הוא עזב אותך, אז הוא עזב אותך. אז היא עזבה אותך, אוקיי? כן. אני לא אומר את זה, אני לא מכיר אותך מספיק טוב כדי להגיד את זה. אבל הבודה היה אומר את זה. כן, אז הוא לא חשב עליך דברים טובים, אז היא לא חשבה עליך דברים טובים. אוקיי. עכשיו אני, הנפש שלי יכולה להסתובב עם דברים כאלה כמה שבועות, כן? זאת אומרת, אני לא מרגיש חסין מזה, אבל חלק מהכוח של הטיצ'ינג זה להגיד, אבל שנייה. בוא ננחח ונפנה למצוקות כנות. לאחד המורים המפורסמים של תחילת המאה ה-20, המורים הבאמת משמעותיים, היה מתחיל את השיחות בלהגיד, אוקיי, בוא נתיישב יחד, אחיי ואחיותיי, למחלה, להזדקנות, למוות. כן, בוא נתחיל משם. אז אני לא אומר שיש לי את כל הכושר להתחיל משם, או שלנו יש את כל הכושר להתחיל משם. זה כושר שילך ויבנה, אבל זו נקודת התחלה לא רעה. חלק ממה שעשוי להפוך מפלט או מחסה כנה, חלק ממה שעשוי להפוך מפלט או מחסה לכנה, זה זה שהוא מפלט מפני הדברים הנכונים, כן? מפלט מפני מצוקות אמיתיות, ויכולות להיות כל מיני מצוקות אמיתיות. ואז, בנוסף, חלק ממה שיכול להפוך משהו או לעזור למשהו להיות מפלט או מחסה אמיתי, זה שאנחנו יכולים לבטוח בסוג המחסה שהוא יכול לתת. כן? שאנחנו יכולים לבטוח, אוקיי, זה באמת נותן משהו, יש פה אפשרות למשהו. אז פה שנייה, אנחנו ניכנס ונפתח קצת את המשמעויות, האפשריות של המילים בודה דאמה וסנגה. באמת כל מה שאני אומר היום או בכל זמן אחר זה אלו הזמנות בשבילכם להרהר לכיוונים מסוימים. כן, אני לא יודע לספק את כל התשובות. גם לא רוצה. וגם אם הייתי רוצה, לא הייתי יכול. בכל מקרה. אז מה זה אומר מפלט בבודה? למצוא מחסה או מפלט בבודה? דבר שזה יכול לומר, זה שהיה אדם, לפחות אחד, במסורות מסוימות הרבה יותר, שמתוך ההתייצבות שלו מול המצוקה הקיומית, מצא אופן קיום ואופן הסתכלות על העצמי והעולם ששינה עבורו דברים באופן יסודי, ששחרר אותו במידה רדיקלית ובאופן רדיקלי מן המצוקה הזאת, ושאנחנו יכולים ויכולות לטפח את הכושרים המנטליים, את אופני ההסתכלות, את אופני התרגול, שמובילים לאותו כיוון. זה סוג מסוים של מפלט בבודה. ישנה האפשרות הזאת, ולאנשים מסוימים זה עושה הבדל בחייהם. כן? לאנשים מסוימים אלו חיים אחרים, ללא תחושה לגבי האפשרות הזאת. אפשרות בת מימוש. הבודה לפעמים היה מדבר כך על הדרך שלו. היא דרך שקורית למימוש. הוא היה אומר, זו דרך שאפשרית למימוש. והיא אפשרית עבורכם, אחרת לא הייתי מספר לכם. כן, לחיים אחרים, לפני שישנה תחושה ואמון בכך שהאדם היה שם והאפשרות ניתנה ונמסרה, ושניתן ללכת אחריה, ואחרי ידיעה כזאת. עכשיו, שינוי כזה בחיים ממש לא חייב להיות דרמטי. כן, יכול להיות שהוא קרא לכם ולא שמתם לב. אבל משהו בהשקפה לגבי מה הם החיים ו-what is worthwhile, ועל מה אני הולך, כבר השתנה במידה רבה או במידה מועטה. כן, ממש לא צריך להיות דרמטי, אבל משהו בקורדינטות קצת אחר. דרך נוספת לדבר על רפיוג' או על מפלט בבודה. שלי להזכרה הבוקר. זה אמון באפשרות של התודעה הזאת להתעורר. ובמסורות מסוימות, הניסוח אפילו יותר רדיקלי או דרמטי, אמון בכך שהתודעה הזאת, כמו כל הדברים, היא כבר ערה, אנחנו פשוט לא שמים לזה לב, או לא יודעים או יודעות לשים לזה לב בצורה נאותה. ולכן אנחנו לא חווים וחוות את זה כך. אז באותן מסורות, מסורות בודיסטיות, המפלט בבודה הוא באמת לא שונה, מאשר מציאת מפלט בתחושה שהתודעה הזאת כבר ערה. כל הדברים כבר ערים מטבעם, הם הרי לא נפרדים מן התודעה והתודעה לא נפרדת מהם. ודרך התרגול היא הדרך לראות באופן הזה, הדרך להדהד היטב עם המציאות הזאת. אז זו זווית אחרת או הגשה אחרת של מפלט או מחסה בבודה. המפלט השני הוא המחסה השני הוא המחסה בדרמה. ולפחות בשביל רובנו, בטח בשבילי, זה ממש לב העניין. בסופו של דבר, התרגול צריך, הדרמה צריכה לממש את עצמה דרך הגוף שלנו, דרך העיניים שלנו, דרך הלבבות שלנו, בדמות חופש ואושר ונדיבות. והפעולות שמובילות לשם, פעולות פנימיות ופעולות חיצוניות, הם הדבר שבאמת חשוב לתת בו מפלט, למצוא בו מחסה. צריך לתת בו אמון ולמצוא בו מחסה. כמובן שלמחסה בדרמה יש כל מיני רמות וכל מיני ביטויים. רמות לא במובן היררכי, פשוט מישורים וביטויים. ומישור אחד וביטוי אחד שהתייחסתי אליו אתמול בשיחת הפתיחה, זה האמון שישנו, שהוא כבר מספיק בשביל להגיד עכשיו, בתקופה הזאת, ברגע החיים הזה, אני אבוא לכאן לתרגל, בשתיקה, שבוע, בחוץ. בזה כבר יש אלמנט של מציאת מחסה. הנה, אני מוצא מחסה, אני מוצא מפלט כאן באנדור. אולי אני מוצא או מוצאת מפלט בתנוחת המדיטציה. כן, משהו בגוף ובתודעה. מתרגל לזה. ואולי תעשו שנייה ניסוי ותיכנסו לתוך תנוחת מדיטציה. אתם לא צריכים לשמור אותה ליותר מדקה או שתיים. אבל תשימו לב אם יש משהו בגוף ובלב ובתודעה ש... מגיב לזה. שעם היציבות ועם הפתיחות ועם הזקיפות, מתרווח אל תוך זה עם עוד קצת אמון ועוד קצת ביטחון. הישיבה, הזקיפות, כמו גם ההליכה, יכולים להפוך למקום עבורנו, למקום בחיינו שאנחנו יודעים, הנה, כן, זה מקום אמיתי בשבילי, זה מקום שבו אני יכול ויכולה לפגוש קשיים ומורכבויות, שבו אני יכול או יכולה למצוא מרחב או מקום, ומספיק כוח ותבונה בשביל שהם יוליכו את עצמם, לכיוון טוב שעשוי להפתיע אותי. זה מקום שבו אני יכול או יכולה לטפח טוב, שהוא טוב שנמצא מעבר או קצת מעבר למה שאני יודע או יודעת כרגע למצוא בעצמי, והוא נעשה נגיש דרך תנוחת המדיטציה. אני הופך את עצמי זמין או זמינה לטוב שהלב שלי יכול לטפח ולדעת דרך התנוחה. ויכול להיות שמשהו בתנוחת המדיטציה, בישיבה הזאת, בהתמרכזות שהיא מאפשרת, גם מאפשרה להדהד עם תבונה. עם חוכמה שאתם יכולים, אנחנו, אני בטח, יכולים לשכוח. הרבה מאוד פעמים, אבל כאשר יושבים ויושבות, משהו נזכר בה אפילו קצת, מהדהד איתה אפילו קצת, ואז היא יכולה להעשות נוכחת ולצמוח עוד. מחסה מפלט בתרגול, במובן הפשוט ביותר, הישיר ביותר, וזה עניין גדול. אבל אולי באופן פשוט יותר ורחב יותר. מפלט בדרמה, פירושו מפלט במה שבמונחים פשוטים וטכניים אפשר לקרוא לו השקפה נכונה. ועם עוד מונחים בשפה טכנית נקרא קרמה. כן, מפלט בקרמה. עכשיו, מה זה אומר מפלט בקרמה? אוקיי, מה שזה לא אומר, זה שעשיתם דברים טובים או רעים בעבר, ואחרי זה בעתיד יהיה לכם טוב או רע. אוקיי, זה לא... או לפחות זו לא המשמעות החשובה, או לא המשמעות המרכזית של הדבר. כן? זה אולי חלק מה... מארג הזה שקרוי קרמה, אבל זה לא חלק חשוב, וזה לא חלק שהמסורת הבודיסטית מראשיתה ודרך ההתפתחות שלה הדגישה באופן מז'ורי. מה שהמונח קרמה מדגיש באופן מז'ורי ואומר בצורה משמעותית ביותר, זה שהפעולות שלך והפעולות שלך ממש משנות. והפעולות זה לא רק מה שאתה חושב שאתה עושה במונחים הגדולים של אוקיי, הנה אני עושה פעולה, אני עוזר לבן אדם, או אני תורם כך או כך, או אני עובד בזה ובזה. כן, זה חשוב, אבל פעולות זה עכשיו. כן, זה מה אתה עושה עכשיו עם הגוף שלך. מה אתה עושה עכשיו בדיבור הפנימי. כן, מה אתה עושה עכשיו עם התודעה שלך, או עם התודעה שלך. אלו פעולות. אנחנו כל הזמן עושים פעולות, אנחנו כל הזמן עושות פעולות, חלקן גלויות ודרמטיות ואפשר לספר עליהן לאחרים, וחלקן מאוד מינוריות, אבל אנחנו כל הזמן עושים פעולות. עכשיו, הפעולות האלה הן הדבר החשוב ביותר מן הזווית של הדרמה. חלק ממה שההשקפה לגבי קרמה גואלת ממנו, זו התפיסה המקובעת או התפיסה של עצמי לאורך זמן. אני הייתי ככה, עכשיו אני ככה, בעתיד אני אהיה כזה. כן? חלק מהדרכים הערמומיות שבהם התודעה מוצאת מפלט או מחסה בצורות לא מועילות, זה בתכנון לעתיד על מנת לנסות ליצור צורות שיהיו נוחות לקראת העצמי שאני מדמיין שיהיה לי אז. כן? עכשיו, זה ניסוח מסורבל, אבל זה לפחות מה שהרבה מהאנשים שאני פוגש עושים כל הזמן. כן? אני עכשיו מנסה ליצור את הצורות שיהיו נוחות לגבי העצמי שאני מניח שיהיה לי בעתיד. ובזה אני מתעסק, ושם אני מניח את חיי. כן? עכשיו, בסדר, בסדר. אני לא אטען שזה רעיון נורא, אבל זה קצת רעוע. זה קצת רעוע. זה קצת הרבה ספקולציה. מזווית דרמית, מזווית בודהיסטית, אם אתה רוצה, אם את רוצה לדאוג לעתיד שלך היטב, הדבר לדאוג בו זה שכרגע אתה או את עושים את הדבר הכי מועיל שאתם יכולים לעשות כרגע. קרמה מופיעה מתוך העבר ומתגשמת בהווה עם קשת של אפשרויות. אוקיי? היא נפתחת בהווה מתוך העבר, והיא תמיד נפתחת עם ספקטרום, עם מגוון אפשרויות שלא ניתן באמת לתחום אותו בדיוק. גם לא ניתן בדיוק לדעת מהי הקרמה מהעבר ואיך היא תופיע ולמה היא מופיעה עכשיו. כן? הניסיונות האלה מהזווית של הבודהיזם, כולל הבודיזם של הקונון הפאלי, כולל הבודה, הם קצת מטופשים. אין להם סיכוי. אתה לא יכול לדעת, את לא יכולה לדעת מה קרה בעבר, כמה דברים קרו, מה הוביל למה ומה יוביל לעכשיו, ולמה דברים נפתחים כפי שהם נפתחים. וכשאתה מוצא את עצמך, מסתכל על עצמך ואומר, הנה, זה קורה בגלל אז, כן? אולי ואולי לא, כן? לפעמים בהשקפות האלה יש משהו מועיל, אבל הן אף פעם לא לגמרי נכונות. ואם אתה מוצא את עצמך מסתכל על אחרים ואומר את זה, אז עוד יותר. אוקיי? אבל מה שחשוב, או חלק ממה שחשוב, הוא שלא משנה איך דברים התגלגלו לאן שהם עכשיו, עכשיו תמיד יש לך, יש לך, קשת של אפשרויות. לפעמים הקשת נראית ענקית. והמיינד, הלב והתודעה משתפים איתך או משתפים איתך פעולה באופן מופלא. וזה חלק ממה שקורה בריטריטים או מתוך תרגול או מתוך סמאדי. פתאום הלב והתודעה והגוף משתפים איתך פעולה באופן מופלא. ואתה יכול לשבת כאן ביום הראשון או השלישי או השביעי של ריטריט, לשבת ולהגיד לעצמך, אוקיי, מתה. עם ת' ו' לא. אוקיי, מתה. או חמלה. כן? השדה זמין, פתוח. אתה מרגיש שאתה יושב בשדה של ברכה, רק מתוך זה שכיוונת את התודעה, או כיוונת את התודעה לשם. כן? זה בהחלט בגדר האפשר, שקשת האפשרויות מאוד נדיבה כלפיך או כלפיך. ולפעמים הקשת נורא צרה. נורא צרה. לפעמים יש נורא מעט שאתה יכול לעשות. אבל תמיד יש משהו. תמיד יש משהו. כן. המורה שלי היה אומר, זה נקודה בסיסית של אמון בדרמה. נקודה בסיסית של אמון בדרמה, ואולי הנקודה הכי חשובה של אמון בדרמה, זה האמון והידיעה שבכל רגע, כל רגע, יש משהו שאתה או את יכולים לעשות כדי להפחית סבל. כן. צרה ככל שתהיה קשת האפשרויות, ולפעמים תהיה נורא צרה. מסיבות חיצוניות, מסיבות פנימיות. והדרך להרחיב אותה זה בדיוק להכיר בה ולעשות בחירה שמקלה מסבל. כן. הנה קשת האפשרויות שלי כרגע. אני יושב, אני יושבת בשיחה דרמה. כן. אולי לחלקכם נורא כיף, אבל אולי לחלקכם חסרי סבלנות, או מי יודע, כן, עסוקים בככה או ככה, בסדר גמור. מה קשת האפשרויות שנוכחת עכשיו? האם יש משהו אחד שאת יכולה לעשות? משהו אחד שאתה יכול לעשות שקצת יפחית סבל? כן, איזשהו רגע של מיינדפולנס, של תשומת לב או של סליחה. או פשוט להרפות קצת את תחושת או חוויית הגוף. או לשלוח איחול טוב, לשלוח מטה, דברים קטנים. אז חלק מלמצוא מחסה בדרמה, אולי חלק חשוב מלמצוא מחסה בדרמה, זה לקחת את ההשקפה הזאת של קרמה. כדבר חשוב בחייך, אולי כדבר הכי חשוב בחייך, ולהגיד, אוקיי, מה שבאמת אכפת לי ממנו, מה שבאמת חשוב לי, זו השאלה, אם אני עושה כרגע, או בכל רגע נתון, את הפעולות המיטיבות ביותר בשביל עצמי ובשביל אחרים שאני יכול כרגע למצוא, האם אני מטפח את הסוג של המיינד, את הסוג של הלב, שהוא מיטיב ככל שניתן עם עצמי ואחרים? אלה דברים שנשמעים נורא פשוטים. אבל זו הישענות אחרת בחיים. פשוט הישענות אחרת. כן? ושוב, אולי זה נשמע מובן מאליו, אבל נדמה לי שחלופות כמו איך אני חי את החיים כדי שיהיו הכי נוחים? איך אני עושה את הבחירות ככה שיהיו סביבי את האנשים שכרגע הכי בא לי שיהיו סביבי? בייסיקלי חיים שהולכים לכיוון ודן הנעימה. אם אתם מכירים את המונח, פשוט שיהיה כמה שיותר נעים, אבל אם תרגלתם עם ודנה קצת, אתם יודעים שהיא כל הזמן זזה. כל הזמן. קצת יותר נעים, קצת פחות נעים. ואם החיים מנוהלים על ידי רדיפה אחרי ודנה נעימה, לאן האירוע הולך? כן? What are you going for, really? כן? למה אתה יכול לצפות מזה? עכשיו, יכול להיות שהצורה של החיים תראה אותו דבר. אני לא יודע. אולי זה באמת לא דרמה, אבל זו הישענות נורא נורא אחרת. אפשר לדבר על המהלך הזה גם מהזווית של מה שקרוי ארבע אמיתות. שאולי כולכם מכירים, אולי חלקכם מכירים וחלקכם לא. ארבע אמיתות הם טיצ'ינג מאוד יסודי, הנחיה מאוד יסודית של הבודה שנשארה והמשיכה להדהד לאורך 2500 שנות המסורת. שאומרת, אוקיי, ישנה דוקה, ישנו אי נחת, אי מושלמות. ולדוקה, לאי הנחת, אי המושלמות, יש סיבה, יש סיום אפשרי, התרה אפשרית. לפעמים אפשר לדבר עליו כהתרה מוחלטת, וגם על זה אפשר לדבר כהתרה מוחלטת באופן זמני, כן? או התרה מושלמת באופן זמני, או התרה מושלמת שנמשכת ללא הגבלת זמן, מנוי. או שאפשר לדבר עליה כהפחתה זמנית יותר. כן? אז דוכה, סבל, אינחת, סיבות, התרה, ודרך להתרה. עכשיו, הזווית הזאת של קרמה היא כרוכה בזווית החומלת של ארבע אמיתות, כן? שוב, השאלה היא, בכל רגע, מהי הפעולה שאתה יכול, מהי הפעולה שאת יכולה לעשות קצת להפחית סבל, קצת להתיר את הסבל? עכשיו, בשאלה הזאת יש איזה מסר מובלע. המסר המובלע אומר, תראי. כנראה שיש גם דברים שאתה עושה כרגע שהופכים את כל הסיטואציה ליותר גרוע. כן. זאת אומרת, המיינד הוא לא ניטרלי. אם אתה לא עוזר, אתה כנראה מפריע. אז כל המהלך הזה של קרמה הוא מהלך במונחים של ארבע אמיתות. אפשר לחשוב עליו כשאלה, איך המיינד שלי כרגע מוסיף סבל לסיטואציה? כן? והוא מוסיף. איך המיינד שלי כרגע מוסיף סבל מהסיטואציה, ומה אני יכול או יכולה לעשות כדי להוציא את הקוץ הזה? ואז איך זה מרגיש שאני מוציא או מוציאה את הקוץ הזה? אה, זה מקל קצת. אוקיי, אם אפשר לעשות את זה שוב. כן, איך הסבל, איך המיינד שלך, סליחה, איך המיינד שלך מייצר כרגע עוד קצת סבל שאולי הוא לא 100% נחוץ. אולי אפשר לדמיין סיטואציה גם בלעדיו. האם יש משהו שאת יכול או שאת יכולה לעשות כדי להוציא את הקוץ הזה? כן, ואיך זה מרגיש בלעדיו? ומתוך זה שאנחנו מתכווננים כך שוב ושוב, בטווחים קצרים ובפעימות קצרות ובפעימות ארוכות, המיינד לומד ורואה, אוקיי. מתוך תעתוע נדמה לי שסבל מגיע מכאן או משם. זה בגללו, זה בגללה, זה בגללם, זה בגלל זה, זה בגללו. כן? לך. סתם באמת שלי לך. לא חושב. אבל מתוך התרגול, כן, המיינד לומד לראות. המידה שבה הסבל נוצר מתוך המיינד, כן, היא לא, זה לא שכל הסבל נוצר רק מתוך המיינד, אבל המידה שבה הוא נוצר מתוך המיינד היא למעשה בלתי ניתנת למדידה. בלתי ניתנת למדידה. ותמיד אפשר להפחית עוד קצת מן הסבל שנוצר על ידי המיינד שלך או המיינד שלך או המיינד שלי, ועם הפחתה כזאת תמיד תבוא עוד חמלה. תמיד יבוא עוד רצון טוב, תמיד תבוא עוד קצת תבונה. ומתוך חזרה על התנועה הזאת, על ההתכוונות הזאת, הלב והמיינד לומדים למצוא מחסה ולומדים למצוא מבטח כנה יותר ויותר בדרמה, וזו לא הדרמה שנמצאת שם, שהבודה לימד, למרות שהבודה כן לימד אותה, אבל המיקום שלה מתחיל להרגיש כאן. זו הדרמה שהלב שלך יודע, מתוך ניסיון, מתוך זה שהוא השתחרר דרכה שוב ושוב ברמות שונות ובאופנים שונים, ומצא את היופי והאושר והפתיחות שהדבר מביא, ההקלה שהדבר מביא. וישנו מחסה בסנגה. לא נשאר הרבה זמן, אז אני לא אדבר עליו הרבה. אבל מחסה בסנגה, ואני אדבר עליו בשני מישורים. בעצם בשפה של הקנון הפאלי, היו שתי מילים רלוונטיות. מילה אחת הייתה המילה סנגה, והמילה השנייה הייתה המילה פריסה. ולשתי מילים שונות. אז סנגה, המילה סנגה התייחסה רק לאנשים שהתעוררו. ברמה כזאת או אחרת. כן? לפחות נדמה לי. יכול להיות שזה יתייחס לקהילת הנזירים והנזירות. אני לא 100% בטוח, אבל לצורך העניין נגיד, יתייחס לקהל האנשים שהתעוררו במידה כזאת או אחרת, באופן כזה או אחר. פריסה התייחס לסנגה at large, כן? לסנגה הרחבה. לכל מי שחי בזיקה ועם עניין בדרמה. מי שתמך בסנגה. כן? הוא תמכה בסנגה. אני לא בטוח למה זה חשוב כרגע, אבל אני חושב שבתוך השיחה הזאת, מאחר והזכרתי את המורה שלי, כן? לפעמים ישנה אפשרות, לפעמים ישנה הזדמנות להיות בקרבת אנשים שתרגלו היטב, להיות בקרבת אנשים ש... כן, ש... משהו בנוכחות שלהם מגשים עבורך, מגשים עבורך את הדרמה בדרכים שונות. הבודה היה אומר, אוקיי, אם אתה פוגש אנשים כאלה, תלך אחריהם, תציק להם, תחכה אותם, כן? לא פיזית תחכה אותם, אלא, כן, תראה מה הם עושים, תראה אם אתה יכול לעשות כמוהם. אז אם יש סביבכם, אם יש בקרבתכם אנשים כאלו, אם הכרתם אנשים כאלו, כן? קחו את הנוכחות שלהם to heart, כן? זה נורא חשוב. מי האנשים שאליהם אתם פונים בחיצוניות ובפנימיות, זה עושה הבדל נורא גדול בחיים. ויש לנו את הפריסה, נאמר, את הסנגה הרחבה יותר, יש לנו אחד את השני, כן? את היכולת שלנו לתמוך אחד בשני בצורה משותפת, בצורה קולקטיבית, בתרגול שלנו, בלשים במרכז דברים מסוימים שנותנים מפלט אמיתי, כן? לא היינו יכולים לעשות את זה בלעדיכם. וזה נכון לגבי כולנו. כולנו לא היינו יכולים לעשות את זה. כן. בלי האחרים. למצוא מפלט במדיטציה, למצוא מפלט בישיבה הבאה, למצוא מפלט בהליכה, למצוא מפלט בקשב, בפתיחות, בעדינות. למצוא מפלט באפשרות של תפיסה מאומנת ומעודנת. זה מאוד לא מובן מאליו ונפוץ, לפחות איפה שאני חי. ואנחנו כל הזמן לומדים אחד מהשני. כן? אולי אנחנו חושבים שבגלל שאנחנו מבוגרים, אז זהו. למדנו מה שאנחנו יכולים ללמוד מאחרים, אבל אנחנו כל הזמן לומדים מאחרים, כל הזמן. ואנחנו לומדים דרך... זה שהתודעה שלנו חיה ומחכה את הפעולות שאחרים סביבנו עושים, אז עצם זה שאנחנו כאן ביחד מוסרים את עצמנו לתרגול, בישיבה, בהליכה, מפתחים תפיסה מאומנת ומעודנת. כן, זה מאפשר לנו להיות מוחזקים בסנגה, למצוא במפלט אמיתי. זה הזמנה היא להישען על הדברים האלו, כך שהם מאפשרים, סליחה, כך שזה יאפשר לכם ללב להתרחב לתוכם, ללב שלכם להתרחב לתוכם, להתמסר אליהם, ליהנות מהם, ויאפשר להם לגדול עבורכם. כן? הבודה, הדרמה והסנגה גדלים, נעשים משמעותיים יותר, עמוקים יותר, כנים יותר, כן? חכמים יותר מתוך ה... מחסה בהם, מתוך המפלט בהם, מתוך האמון בהם. בואו נשב לדקה או שתיים.